שלום לכולם, אתם נמצאים בערוץ טוב, אני גלי בת חורין, ויש לי הכבוד היום לארח את הרב שרקי, האדם שאני מאוד מאוד מעריכה. שלום לך הרב, אנחנו נפגשנו
שלום
כמה
וברכה,
פעמים,
לך
ותמיד
ולכל
היה
הצופים.
מרתק.
כן.
הרב, רציתי לשאול אותך קודם כל, אני הבנתי שיש לך התמצאות מאוד מעמיקה בזרמים האסלאמיסטיים הקיימים, השיעים, הסונים, תוכל לתת לנו איזו סקירה קטנה?
תראי, לא צריך להיות חכם גדול, מספיק לקרוא קצת אנציקלופדיות ויודעים את הכל. האסלאם קם במאה השביעית, ובעצם זו דת כובשת, זו דת פוליטית יותר מאשר דת, יותר פוליטיקה מאשר דת, והחלוקה בין שיעים לסונים היא גם כן מאוד קדומה, היא מהדור הראשון של האסלאם. השיעים הם המיעוט, הסונים הם הרוב. השיעים תמיד פיתחו תודעה של נרדפים, כמו יהודי גטו, ולכן הם התנהגו כמו בערך חרדים שמסתגרים בתוך הגטו שלהם, והם מעולם לא דרשו שלטון, משום שהם ידעו שהם החלשים. מאז חומייני הדברים השתנו, אייתולה חומייני החליט שהשיעים עכשיו הגיע זמנם לכבוש את העולם, וזה מה שהם עושים אפילו עד כדי כך שלא רק שיש להם פרוקסי שיעים כמו חיזבאללה, יש להם גם סונים איתם, החמאס, זאת הייתה החלטה של יחיא סינואר לשתף פעולה עם השיעים של איראן, זה היה ממש מהפכה כמעט תיאולוגית הייתי אומר. השיעים באופן רשמי תומכים בכך שרק צאצאים של עלי, חתנו של מוחמד, יכולים להיות חליפים, כלומר השליטים בעולם המוסלמי, אבל האמת היא זה הרבה יותר עמוק מזה, יש שם הרבה מאוד מיסטיקה שמקורה מהדת של זרטוסטרה שקדמה לאסלאם בפרס, כלומר זו דת מאוד פרסית ולא רק ערבית. זה דבר אחד. עכשיו לגבי הסונים, הסונים הם דומים יותר לאיזה מין, איך לומר, אם מי שרוצה איזה דמיון אצלנו, לליטאים. כן? הם אנשי הלכה יותר, והנושא של דבקות באל פחות מרכזי אצלם. עכשיו, מה שקורה היום במלחמה הזאת שאנחנו נתונים בה כבר שנתיים וחצי ואפילו יותר, אנחנו בעצם נלחמים בעד הסונים נגד השיעים. זה בעצם מה שאנחנו עושים. והתוצאה של המלחמה, זה לא משנה באיזה עצימות זה יהיה, זאת היא החלשה של השיעה וניצחון של הסונה. עכשיו, השאלה היא, אחרי ש העולם הסוני ינצח, כפי שצפוי, אז הוא יצטרך לשאול את עצמו שאלה. לאיזה זרם בתוכו הוא נאמן? האם לאחים המוסלמים, שאחד הזרועות שלהם זה החמאס, או לשיטה של הסכמי אברהם שבאמירויות? שניהם שתי זרועות של האסלאם הסוני, האחד אפשר לעשות איתו שלום, והשני אי אפשר לעשות איתו שלום, והם יצטרכו להחליט. ייתכן מאוד שגם לנו יהיה מה לומר בנושא הזה.
העניין הוא שאנחנו תמיד נמצאים במלכוד הזה, מה שנטען על הטעות שנעשתה של מלחמת עיראק, זה שהמערב החליש את הסונים בעיראק, ולכן הוא בעצם יצר את האימפריה האיראנית. ככה שאנחנו תמיד נמצאים באיזשהו מלכוד, לא משנה איזה אויב אנחנו מביסים, הוא מצמיח עוד ראש מדוזה, שהיא האויבת החדשה שלנו. ולעניין ההחלטה, אם הם הולכים לכיוון האחים המוסלמים, או לכיוון הסכמי אברהם, אני יכולה לטעון שהם לא צריכים להחליט. חלק ילכו ככה, חלק ילכו ככה, ככה שהם מלחמה, תמיד תמשיך
באיזושהי זרוע. השאלה היא איפה אנחנו מכניסים את הסיכה שלנו. כלומר, הגיע הזמן, עכשיו מדינת ישראל הפכה באופן ברור ביותר למעצמה. מעצמה יש לה גם אמירה, אמירה ערכית, אמירה תרבותית, ולנו יש מה לומר אל העולם המוסלמי, לא רק סתם איזה דיאלוג בין דתי מכבד כפי שהיה לפעמים עד עכשיו, אנחנו גם באים עם דרישות, עם תביעות, אנחנו יכולים להיכנס לשיח מעמיק עם האסלאם.
חברים שלום, יש לנו כנס גדול, מעניין, מסקרן, אנחנו מזמינים אתכם להשתלב לתוך הכנס הזה, כמובן הכנס של ערוץ טוב. אני באופן אישי אשא שם דברים, מנסה לחבר בין מלחמת ששת הימים לבין מלחמת יום הכיפורים, את ההישגים של המלחמות האלה, והיכן טעינו והיכן כשלנו, ואיך ניצחנו כמובן. אני אהיה בכנס הזה, עוד רבים וטובים יהיו בכנס הזה, כולכם מוזמנים, ערוץ טוב זה הבית שלנו.
היום אנחנו עדים לכך שיש אפילו אנשי דת סונים, שבהחלט לא רק שהם בעד השלום עם ישראל מסיבות פרגמטיות, מה שנקרא הודנה, אלא באמת מאמינים שמדינת ישראל מהווה הגשמה של דברי הנביאים, שעם ישראל צריך לחזור לארצו, ואז חוזר למפה עם ישראל, ואז הפיוס בין בני ישמעאל לבין בני יצחק הופך להיות לא רק אי לוחמה, אלא הופך להיות הזדמנות להתפתחות, לפיתוח משותף של ערכים שיתקנו את העולם.
אז כאן אני מגיעה לשאלה שהיא בעצם איזושהי הנחת השערה של מה היה קורה אילו. אני מסתכלת על ההיסטוריה של ה-100-150 שנה האחרונות, שבה אנחנו יהודים ניהלו כאן את מערכת היחסים שלהם עם הסביבה הערבית המוסלמית, ואני תוהה מה היה קורה אם את ניהול מערכת היחסים הזאת, המסע ומתן, היכולת להידבר על איזשהו מכנה משותף אמוני, אם היו מנהלים את זה הרבנים שלנו, אנשי הדת שלנו, אנשים שחולקים עם האסלאם לפחות את האמונה בקיומו של אלוהים. כי כשמסתכלים, בסופו של דבר, מי שניהל, מי שלקח, חרט על דגלו את השלום, את הסכמי השלום, את ניהול השלום, עשה את זה השמאל הרדיקלי בעיקר שלנו, שהוא מאיים בעצם אותו חילוני. הוא, כפי שאנחנו גילינו, הוא שקרן, כמו שהוא משקר לנו, הוא שיקר גם לאורך כל הדרך, גם לערבים, והם יודעים את זה. הוא נחסן, הוא לא רואה, מבחינתו האחר זה הוא, במובן הזה שהוא מנחס את כל, הוא משליך את כל השאיפות שלו והרצונות שלו על האחר, על הזולת, בלי לראות את האחר בכלל, בלי לשמוע אותו. כי הרי הערבים תמיד אמרו את האמת, והם אמרו, תעזבו שטויות, אתם רוצים שלום. אתם, השמאל תמיד התייחס לערבים, כאילו הם כשלו מלהיות שמאלנים ליברליים חילונים, בגלל הכיבוש.
כן, בכלל, תראה, ברור שהשמאל, מבחינה עמוקה, הוא גזעני. כלומר, איננו מוכן להכיר בכך שהעומד מולנו חושב אחרת מאיתנו ויש לו ערכים אחרים. אומרים, בוודאי, כולם רוצים בסופו של דבר שלום ושלווה, והיו רוצים להיות סוציאליסטים טובים וכדומה. ברור. אבל מצד האמת, מה שאת מציעה שבראשית ההתמודדות עם האסלאם היינו צריכים את הרבנים, אני מרשה לעצמי לפקפק בכך, מסיבה פשוטה. האפשרות לקיים דיאלוג, מה שהיום נפתח, זה בעקבות העוצמה. בעקבות העוצמה הצבאית. כלומר, אתה לא מכבד מי שאין לו כוח, חוכמת המסכן בזויה דבריו אינם נשמעים, ולכן טוב היה, אני חושב, מה שקרה, שמדינת ישראל נכפתה כעובדה על העולם המוסלמי. וגם אם דובר בזמנו, ומספר פעמים זה קרה, שהיו מפגשים, ועד היום יש מפגשים בין רבנים לבין אימאמים, והרבה פעמים מגבים איזשהו כומר ואיזה נזיר בודיסטי, וכולם מדברים על התנגדות, אנחנו מתנגדים לשימוש בדת לצורכי אלימות וכדומה, ויש גם איזה כיבוד צמחוני בחוץ, ואפשר להצטלם ולחתום על הצהרה משותפת. כל הדברים האלה בעצם הם חלשים. ומדוע? משום שמקובל, מוסכם, אפשר לומר, בין הנפגשים, לדבר על מה שמחבר בינינו, למשל האמונה באלוהים, ולא על מה שמבדיל בינינו. ואז יוצא שהדיאלוג נשאר עקר, כי העיקר לא נאמר. בימינו, אני חושב שנוצרה ההזדמנות כבר להיכנס לליבה של ההבדלים בין העולם המוסלמי לעולם היהודי, לראות את נקודת המחלוקת בין בני ישמעאל לבין בני ישראל, ואז אנחנו יכולים בהחלט לבוא בהצעות, ואפילו בתביעות כלפי העולם המוסלמי, מבחינת עולם האמונה שלהם. לכן אני אומר, מה שאת הצעת שבראשית הדיון, היינו מדברים בין רבנים לבין אימאמים, זה היה נגמר ב, בידידות אישית וכבוד הדדי וכדומה. היום אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר רציני, אנחנו בהכרעה
היסטורית. נכון, אבל לפני שאנחנו מגיעים להיום, אבל כן, זאת התחלה, התחלה של דיאלוג מאשר כאילו שיח חרשי מוחלט שהתחיל מתחילת המדינה. היינו צריכים להגיע היום לדיונים בהסכמי אברהם עם יחסים שהם הרבה פחות רעילים, מכיוון שאתה מניח גם השמאל בישראל מייצג חילוניות שלא מקובלת בכל העולם הערבי והמוסלמי, הוא מייצג בעצם הערבים שחיים בסביבת היהודים מאוימים מאוד מהאופן שבו נשים למשל אפשר כאילו משפיעים לרע על הנשים שלהם עם חופש, עם חשיפה וחושפנות ודברים כאלה. היינו אמורים להגיע כבר כאילו עם כל ההסכמים שהיו כבר שעשינו אותם מתוך עוצמה, היינו אמורים להגיע ליחסים יותר טובים, אבל בעצם הטוטליות והאטימות והחוסר יכולת של השמאל להכיר בכך שקיימים מניעים דתיים שבאמת באמת מפעילים את האנשים שהם מאמינים, פשוט יצרה בכל דור ודור רק קרע יותר גדול.
אני מקבל לחלוטין את מה שאת אומרת, אבל כאן אנחנו צריכים להיזהר לא להיכנס ל... איזושהי מלכודת. הרי הרבה פעמים אפשר לשמוע מוסלמים שאומרים, דווקא אנחנו מאוד אוהבים את היהודים הדתיים, ויש לנו קושי עם היהודי החילוני, התל אביבי, השמאלני, הוא נראה לנו, הוא כופר, ואין דבר יותר חמור באסלאם מאשר להיות כופר, ואתם בעצם כמו צלבנים זרים למקום הזה. וכפי שאני הסברתי לבני שיחי, במספר מקומות, בין היתר גם באמירויות, העמדה הזאת נובעת מכך שהאסלאם מתעקש לראות ביהדות דת. ובתור שכזו, בעצם הדת היא לגיטימית, המדינה כמדינה אינה לגיטימית, ובוודאי שהיהודי החילוני איננו יכול להיות בן שיח. אבל כפי שאמרתי לבני שיחי, צריך לזכור, עבור היהדות, עם ישראל זה לא דת, זאת אומה. וכיוון שזאת אומה, אז גם היהודי החילוני, אפילו השמאלני שכל כך נבהלת ממנו, הוא חלק מן האומה, הוא חלק מן הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ולכן בתור מדינה, המנוהלת גם על ידי חילונים, אנחנו באים וחוזרים אל המרחב של המזרח התיכון אחרי 2000 שנה. זה גם נקודה מאוד משמעותית. אגב, אני רוצה לציין שזה דבר מאוד מפתיע, ענו לי באמירויות, אתם תגדירו את עצמכם, לא אנחנו נגדיר אתכם. אני חושב שזאת התקדמות.
התקדמות גדולה, והקשיים הם ללא ספק מאוד רבים מאוד. לא צריך לשכוח שבעצם האסלאם מצווה לעשות כמצוות מוחמד, ומוחמד בעצם רצח את כל היהודים שהוא היה יכול לרצוח, כדוגמת אנשי מכה ומדינה, והקשיים הם מאוד גדולים.
אני רוצה על זה בכל זאת להעיר משהו. סליחה. תראי, נכון שמוחמד עשה דברים מאוד נוראים כלפי היהודים, אבל מה שחשוב לזכור, זה לא כתוב בקוראן. מכיוון שזה לא כתוב בקוראן, זה לא מחייב באופן אבסולוטי כדמות לחיקוי. וכאן הפתח לשינוי באסלאם, אם הם יהיו מסוגלים.
זה מעניין, דרך אגב אני יודעת שכתוב, מה שכן כתוב בקוראן, שזאת המדינה, זאת הארץ של היהודים, זה כן זה מוחמד אחרי, אמר כן. בקוראן. אבל בכל זאת, אתה יודע, השנים של איבה, קשה מאוד לגשר עליהם, ואנחנו באמת נצטרך להגיע עם עמדה של חוזקה, שתודה לאל יש לנו. יש לי חבר מאוד יקר, מיכאל מיימון, היסטוריון, שתמיד אמר שאנחנו ישראל היא מעצמה שאינה מודעת למעצמיותה, ועכשיו אני מקווה שאנחנו כבר מתחילים להיות מודעים לכוח שלנו, ולא לפחד, לא לפחד למתוח את הכתפיים ולרעום שהגעת הארי. אבל בעניין, אני פשוט, אחת האינטואיציות שהיו לי, שמעתי כמה עדויות מאוד מרגשות מחטופים לשעבר שחזרו, שאמרו שכשהם התפללו ושהם ניהלו את הטקסים הדתיים שלהם, אז הם זכו להרבה יותר הערכה אפילו מצד חיות האדם הבהמיות המפלצות של ששבו אותם. לכן אני חושבת שבאמת, לפחות אתה יודע, כשאתה מגיע לאיזשהו שולחן דיונים, אתה צריך להביא מצד אחד את כל העוצמה שלך, אבל מצד שני גם איזשהו מחנה משותף, משהו שמקשר, שלא ההסכם יהיה בסוף שהם רוצים לרצוח את כל היהודים ואנחנו נסכים שהם ירצחו רק חצי. זאת לא הפשרה.
בהחלט, בהחלט. עולם של אמונה הוא עולם אחר, עולם הרבה יותר רלוונטי. פעם אמרו, יכול להיות שאלוהים לא קיים, אבל הוא הדמות הרלוונטית ביותר במזרח התיכון.
זה מדהים, כי זה המשפט שאני אומרת, כאילו זה לא משנה כאילו מה המשמעות של קיום אלוהים, הרי הקיום שלו הוא ממילא לא חומרי או ניתן לקימות, אבל אם מסתכלים על ההשפעה שלו על כל העולם, על כל ההיסטוריה, אז שום דבר לא הזיז יותר אנשים וכל כך הרבה אירועים כמו אלוהים. אבל מה דעתך, בוא נגייס רגע את האמונה, ונשאל אותך לצד הסיטואציה שאתה מסתכל עליה באופן ריאלי, לצד האפשרות שיהיה איזושהי התקרבות בין הסונים בתקווה שהם יבחרו בצד הנכון ולא לא בצד של האחים המוסלמים, מה מבחינת האמונה, כאילו בתור בן אדם מאמין, מה אתה צופה שיקרה אם הם משלבים לתוכו נבואות, אמונה, תקוות?
לפי מה שיוצא לי בשיח עם אנשי דת מוסלמים, הם יהיו מוכנים להכיר, אולי, לא כולם, בכך שתורת משה לא בטלה. כלומר שאומנם מבחינתם מוחמד בא לנבא עבור הציבור הערבי ואולי עוד ציבורים, אבל לא התכוון לבטל את התורה של היהודים, ושתורת היהודים עדיין מחייבת אותם. היא מן השמיים. ומהבחינה הזאת יוצא שהאמונה שלהם במוחמד כנביא, אם זה נביא שלא בא להתנגד לתורת משה, אנחנו יכולים לקבל את זה, כלומר אנחנו יכולים לקבל את זה שהם יקבלו את זה. ואז במקום לריב על דמותו של מוחמד, נוכל לדבר על ערכים, וכיצד להיטיב עם העולם ולשנות את העולם. עכשיו אני חושב שיש ליהדות הרבה מה ללמד, כי אחד הדברים שמקפיאים את ההתקדמות של האסלאם, זה שהחל מהמאה ה-12 הם החליטו להקפיא את דרישת הפסוקים. ואז יוצא שהאסלאם נשאר תקוע באיזה דגם ששייך לימי הביניים, ואיננו מסוגל להשתלב בעולם המודרני. אנחנו בעולם ההלכה, אנחנו יודעים כיצד לייצר דרשות, איך לתקן תקנות, באופן שיש קשר עמוק בין הערכים האבסולוטיים לבין חיי היום יום, לבין חיי העולם הזה. אני חושב שהדבר הזה יש להם מה ללמוד מאיתנו, כדאי שהם יבואו לשמוע בבית המדרש שלנו.
אז זה מדהים מה שאתה אומר, כמו שאנחנו בצד החילוני של המדינה, אנחנו באים למדינות האלה ואומרים, אתם יכולים ללמוד מאיתנו הרבה, אנחנו יכולים להפוך את המדבר שלכם להביא מים, להביא טכנולוגיות ודברים כאלה, ובעצם אתה אומר, אנחנו יכולים להביא לכם גם מתודולוגיות שבהם אפשר לשמר טקסט, תוך כדי התאמתו למציאות העכשווית. עכשיו אני חייבת לשלם את המחיר, תביאו לי את הפרומפטר, כי שכחתי לקרוא לוועידת טוב שתהיה בשביעי והשמיני, השישה ושבעה במאי. בין היתר אני ארצה שם על הפרוגרס, וכדאי לכם לבוא, מכיוון שאני חוקרת את הפרוגרס עוד מאויותו, פוסט-מודרניזם, ואני אבוא ואני אגיד לכם משהו שלא שמעתם אף פעם בחיים, וכשתשמעו אותו אתם תדעו שידעתם את זה. אז, בנוסף, יהיו מיטב המומחים של ערוץ טוב, הרצאות מרתקות, זה יהיה במלון נבל דוד בנתניה, קראתי נתניהו, מוזמנים להתארח במלון, או להגיע רק להשתתף בהרצאות. הפרטים נמצאים כאן מתחת לנגן, או שתרימו טלפון, נחזור לכם בהקדם. ואני חוזרת אל הרב שרקי, שלא נעים לי לקטוע אותו.
בסדר.
אז היינו בזה שהיינו בזה שלרבנים שלנו יש הרבה מה להציע בפרשנות, בחידוש טקסטים תוך שמירתם, וזה מאוד מאוד מעניין. מה שאני שאלתי יותר זה, אני מבחינת האמונה היהודית, יש איזשהו חזון, איזושהי נבואה, איזשהו אופק על זה שיום אחד נגור כאן עם הערבים וגר זאב עם כסף ונמר עם גדי הרבץ? או שזה רק באחרית הימים?
צריך לשים לדבר מאוד מעניין. ספר בראשית, שהוא ספר היסוד של הזהות היהודית, מקדיש כמות עצומה של פסוקים לישמעאל. וגם נאמר בסוף, ויגבע על ישמעאל הקדמון, נאמר ויגבע, ואומרים חזל, לא נאמרה גביעה אלא בצדיקים, כי ישמעאל בסופו של דבר חזר בתשובה. איך הוא חזר בתשובה? כשהוא הקדים את יצחק לפניו. כלומר, מאז שקם האסלאם, אפשר לומר שישמעאל חזר בתשובה לבית אברהם, לאלוהי אברהם, אבל לא לאלוהי יצחק, הוא לא מכיר עדיין בזכותו על הארץ. אבל עכשיו התורה מספרת לנו שבבוא הזמן ישמעאל עשה תשובה ומעשה אבות סימן לבנים. אם האב הקדמון עשה תשובה, אנחנו יכולים בהחלט לצפות מסר של היהדות שעתידה האחווה בין ישראל לישמעאל להתחדש, ואז על בסיס אמיתי וחיובי.
יש כאן עוד משהו מאוד מעניין, כי למרבה הצער מה שאנחנו רואים היום בעולם זה איזושהי ברית מאוד ברית מאוד מוזרה בין השמאל הליברלי הרדיקלי ביותר לבין הצד של האחים המוסלמים שהאיסלאמיסטים של האיסלאם. עכשיו, אתה חושב שאפשר לייצר עכשיו ברית שהיא תהיה דווקא לפחות כאילו בתור איזון ברית מוסלמית יהודית על סמך כאילו תורת אברהם, אלוהי אברהם, שהיא בעצם תהיה, מן הסתם היא תהיה גם מסורתית יותר וגם ימנית יותר?
תראי, צריך לזכור, הברית בין השמאל העולמי הפרוגרסיבי לבין האסלאם הרדיקלי, שהיא ברית נגד הטבע, בנויה על שקר, כי הרי הערכים של אלה ושל אלה מנוגדים זה לזה, אבל אפשר לומר שמה שמניע זה מין יצר של הרס עצמי. ואירופה היום מעוניינת בכל מיני סיבות שצריך לעשות בשבילם פסיכואנליזה, האשמה של הקולוניאליזם ושל השואה וכו', הם מעוניינים בהרס עצמי, וזו הסיבה הפנימית של הברית הזאת. אבל כיוון שהיא מעוניין על שקר, חזל כבר אמרו לנו, שקר אין לו רגליים. זה התמוטט. ואילו הברית שאת מדברת עליה, ברית הבנויה על מה שקורה בתוך המשפחה של אברהם, הברית הזאת היא בנויה על אמת, ולכן ברור שהיו תהיה.
זה מדהים מה שאמרת על הרס עצמי וקשר לפסיכולוגיה ולפסיכואנליזה, כי בדיוק ככה אני פירשתי מה האסלאם עשה, מה כוחו. אם לוקחים את תורת היצרים המאוחרת של פרויד, שבעצם שני הדברים שמניעים את החיים זה יצר החיים ויצר המוות, מה שהאסלאם השכיל לעשות אינטואיטיבית כנראה, הוא בדיוק לחוות יחד את יצר החיים עם יצר המוות. כשהם לוקחים את החיים הם ממעיסים אותם על המאמין עד כדי כך שהוא כבר שואף לסיים את זה ולהגיע למוות, ואז במוות מציעים לו את כל מה שהיה חסר לו בחיים, את החתונה, את העושר, את הכבוד, כל מה שגוזלים ממנו בחיים עצמם. ולכן זה מאוד מאוד חזק.
אמרת את זה במילים מאוד נקיות. אמרת את זה במילים מאוד נקיות, כן, צריך לשים
את זה. איך אתה יכול להאשים אותי שאני אומרת משהו לא בבוטות, אבל עכשיו אני אעלה הלאה ואני אראה את הברית הזו, את הקשר של ההרס העצמי עם השמאל הרדיקלי, כי גם שם אני רואה מה שאני מגדירה אותו כשאיפת מבול, המהפכן שלאורך כל כך הרבה שנים תוסכל, צבר עוד ועוד תסכול מכך שהעולם אינו מושלם כמו ההבטחה הגדולה לאוטופיה המוחלטת של שלום עולמי ואחוות עמים נצחית, yeah. התסכול הזה שהולך וגובר יוצר משאלת מוות של רצון בעצם לפרק את הכל, עולם ישן עדי יסוד נחריבה, ממש לפרק את הכל, והוא מייצר רגש פנימי ואינטואיציות של שאיפת מוות בלי שהם אפילו מודעים לזה. אני
מאוד,
אגב, אני קראתי את זה, ההשערה הזאת שהייתה לי בזמן שלמדתי באוניברסיטה, אמרתי, ההשערה הזאת היא טוב ויפה, אבל בוא נבדוק אותה, ואז אספתי שלושה ספרים מספרות העברית, של דוד גרוסמן, של עמוס עוז ושל מאיר שלב, שלושה שמאלנים ישראלים מן הסתם, וחצבתי את משאלת המוות מתוך היצירות שלהם.
יפה מאוד.
אחרי שבחרתי את זה באמת במקריות, על פי שלושת הספרים שאני הכי אוהבת.
טוב, אני מקווה שאת מפרסמת את זה.
אני פרסמתי את זה, ובאוניברסיטה קיבלתי על זה 100, ואמרו לי שזו עבודה מאוד מעניינת, למרות שהמרצה היה פרופסור מרקסיסט מוצהר, ובעצם הטענה העיקרית היא שהדחף למהפכה נובע מתסכול מיני רדיקלי.
יפה מאוד.
אז הרב, היה תמיד תענוג לדבר איתך, תודה רבה לך, ותודה רבה לך שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להצטרף לוועידת טוב לישראל, בין התאריכים השישה והשבעה במאי, במלון נבל דוד בנתניה, עם מיטב המומחים של ערוץ טוב, כל הפרטים בקישור שמתחת לנגן, או שלחו הודעה למספר הטלפון, מופיע על המסך. תודה, ולהתראות.
עשרות שנים גרתי באירופה, וראיתי את השנאה מתגברת מיום ליום, באוניברסיטאות, במסיבות, ואנחנו עדיין מנסים להסביר, עדיין חושבים שאם נהיה יותר נחמדים, יותר מתנצלים, יותר מתחשבים, הם יפסיקו לשנוא אותנו. 100 שנה של הוכחות אומרות לא, זה לא עובד ככה. ולכם שבחול, אתם צריכים את זה יותר מכולם, כי זו התחמושת האידיאולוגית שתגן עליכם. בוועידת טוב לישראל, חזון 2030, התשץ, ניפגש לדבר על האנטישמיות בעולם הישן ובעידן המודרני. שידור חי לכל מקום בעולם, יירשמו עכשיו מתחת לנגן.